שיתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת חיי שרה. הלילה, הלילה זה לזיכרוני גם יום ההילולה של אדמו"ר הרש"ב. ונדבר קצת מענייני הפרשה. לפני שמתחילים, יהיה רצון שהשיעור יהיה לעילוי נשמת כל מי שאין מי שיגיד שיעור לעילוי נשמתו, בכלל זה דוד בן יהודה, לנטו בת לנטו בת מסודי,
אברהם
אוחנה בן
חווה,
שרה בת עזיזה,
ליאור בן
ויולט, רוח השם תניחם בגן עדן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם כל אחד יזכיר את החולה במקומו. ששון, הגיעו נשים, אז אולי תעשה להם מקום או מעבר לדלפק. אומר, אומרת התורה הקדושה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. שם הפרשה הוא חיי שרה. בפסוק הראשון נזכר פעמיים חיי שרה, והיו חיי שרה, שני חיי שרה. פה היינו מצפים שהמשך הפרשה, הפסוק הבא, יעסוק באופן שבו שרה חיה. והנה אנחנו מוצאים שהפסוק הבא, ותמות שרה בקריית ארבע חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. לכאורה תמיהה גדולה מאוד, איך יכול להיות ששם הפרשה הוא חיי שרה? הפסוק הראשון מזכיר פעמיים חיי שרה, והפסוק השני בפרשה עוסק בותמות שרה, שזה בדיוק הפך החיים. הזכרנו פעמים רבות, וצריך לחזור ולשוב ולחזור על הדברים, התורה היא צריכה להיות רלוונטית כלשון המאור עיניים, מנחם נחום מצ'רנוביל, שהתורה הקדושה צריכה להיות בכל אדם ובכל זמן, כי היא נצחית. התורה צריכה להיות בכל אדם, בכל מקום, בכל זמן, כי היא נצחית. אך האמת היא שהבורא ברוך הוא נמצא בכל אחד מישראל, ואפילו ברשע יותר גדול ובבעל העבירה יותר גדול. ככה פותח המאור עיניים פרשת וירא. אני מביא לכם את הדברים רק להזכיר כמה עקרונות כדי להבין מה אנחנו לומדים היום. אז קודם כל צריך לדעת, כל אדם יש לו מקום בתורה, התורה נמצאת בו, כמו שהוא כותב, צריך להיות, התורה הקדושה צריך להיות בכל אדם, בכל זמן. זאת אומרת, העובדה שאנחנו נמצאים פה עכשיו ולומדים, היא מחויבת המציאות, מחויבת היותנו יהודים. יש בנו תורה, בכל אחד ואחת יש תורה נצחית שהיא חייבת להילמד, והיא יכולה להילמד רק בכלים של אותו אדם. זאת אומרת, יכול להיות שיש מי שמוסר את השיעור, אבל כלי הקבלה של מי ששומע את השיעור, מי ששומע את השיעור, הם כלים שונים, כל אחד לפי הכלים שלו, ולכן הקבלה שלו תהיה שונה. עכשיו, למה הדבר דומה? לקד מים שממלא כוסות, וכל כוס היא בצורה שונה, בגוון שונה. המים שיכנסו אל תוכה יהיו בכמות שונה, ייראו באופן שונה, ויבואו, יביאו לידי ביטוי, המילוי של הכוס יבוא לידי ביטוי באופן שונה. לא זו אף זו, אומר המאור עיניים, מה שהזכרנו הרבה מאוד פעמים, הנה לכם המקור, אגב גם האדמו"ר הרש"ב, שיום ההילולה שלו, אומר בדיוק את אותם דברים, שאדם היהודי צריך לחיות את הפרשה, לנו שכל פרשיות התורה הן רלוונטיות לחיים שלנו כאן ועכשיו. אומר המאור עיניים, נודע היות התורה נקרא תורה. למה התורה נקראת תורה ולא חוכמה סתם? תורה. תורה על שם הוראת הדרך. התורה היא הוראות לדרך. אדם יוצא לדרך, למסע חייו בעולם הזה, והוא צריך הוראות. צריך ווייז, הוא צריך מנחה. הוראות יצרן. כל מילה טובה, העיקר שאנחנו מבינים אחד את השני. אומר מאור עיניים על שם הוראת הדרך, וצריך להבין בזה, בכל סיפורים, מכל תיבה שבתורה, מכל מילה שבתורה, איך ליטול עיצה לעבודתנו, עבודת השם מתברך, אף שהסודות אין באפשרי להשיג על בוריין עד ביאת משיח צדקנו. יכול להיות שיש סודות שאנחנו לא מבינים בתורה, מה זה יכול להיות? בוודאות, יש סודות בתורה שאנחנו לא מבינים אותם, ולא נבין, ולא משנה מי יעביר את השיעור, עד ביאת משיח צדקנו. אבל עדיין התורה היא לשון הוראה, ועדיין צריך להבין שבכל סיפור של התורה, יש הוראה לחיים שלנו כאן ועכשיו, וההוראות משתנות משנה לשנה. זאת התורה לא תשתנה, לעולם. התורה לא משתנה, אבל אנחנו משתנים. ולכן הבנת התורה, ההנחיות שיש בתורה, ההוראות שיש בתורה, משתנות לגבינו, כי אנחנו שונים היום ממה שהיינו בשנה שעברה. וכמו שכתוב, הוא מלא הארץ דעה וגומר, ומכל מקום התורה נדרשת בדרך פרדס, אצל עדות המזרח, וזה בדרך ספרד. לא פרדס, ספרד. זה אותם אותיות, רק אנחנו מתחילים ישר מהסוד. אנחנו מתחילים לעשות. וצריך לראות הרמזים שבתורה מרמזים והמורים דרך לעבודתו יתברך. ככה הוא פותח את פרשת ועירה, אבל הדברים כל כך רלוונטיים. ודיברנו מהם כל כך הרבה, והנה אני מבין לכם עכשיו את המקור שלהם, ככתבו וכלשונו. זאת אומרת, שאנחנו קוראים ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. אנחנו לא קוראים סיפור היסטורי, ולא לומדים עכשיו את ה... קרא לזה, את חס שלום, כן? את המיתולוגיה של עם ישראל, אלא אנחנו צריכים להבין מה ההוראה לחיים שלנו היום בעניין הזה של שרה, חייה ומותה. ומה העניין שחייה אצל מותה? זה סמיכות, זה סמיכות שהיא מטרידה. כל גדולי ישראל בלי יוצא מן הכלל, כל המפרשים על המקרא שואלים את השאלה הזו. אתה מתחיל חיי שרה, הפסוק הבא ואתה מות שרה. בוא אתה... אגב, אותה תופעה נמצאת בפרשת ויחי. ויחי יעקב, מה קורה בפרשה? הוא מת. אתה לא תספר לי על החיים, תספר לי על החיים. מה אתה מספר לי בדיוק על הפך החיים? אלו, זו השאלה. כל ההמשך זה סיפור רכישת המערה של אברהם אבינו, עליו השלום, מאפרון החיתי, כדי לקבור את שרה. יש בפרשה, לא פחות, אם אני זוכר נכון, ואם ספרתי נכון, 18 פעם השורש קבר. 18 פעם. זה לא, זה נדיר 18 פעם השורש קבר. נדיר, אני אומר לכם נדיר, אתם יכולים להאמין לי שזה נדיר. בכל התורה כולה זה לא נזכר, אפילו לא, בהמשך אפילו לא, 18 פעם בכל התורה כולה. אין. יש 18 פעם בפרשה, בכל התורה כולה אין עוד 18 פעם שלנו מילה קבר נזכרת, או שורש קבר נזכרת. אין. יש הרבה פחות. ויש בזה כמובן עניין ורמזים, כי 18 אנחנו יודעים, זה גמטריה, חי. חי. צריך להבין מה העניין הזה של קבורת שרה, מות שרה וכיוצא באלה. ישנו עניין נוסף, שעוד לפני שאנחנו מתחילים את הנושא של השיעור, אני רוצה לדבר בו, והוא מה שכתוב, אברהם אבינו הולך לקנות את מערת המכפלה. ומערת המכפלה היא מוגדרת לכתחילה בתור שדה. שדה. באפרון. היא קצה שדה, היא שדה. כל אחד שמסתכל על התורה, רואה שיש דמיון בין המילה שרה למילה שדה. זה אותם אותיות שין והי, רק שרש מתחלפת בדלת. אם אדם יעשה את החשבון מה ההפרש בין רש לדלת, 196, רש זה 200, דלת זה 4, ההפרש הוא 196. בכתיבה גרפית, אם אדם מסתכל על האות רש, אם יוסיף לה קוץ קטן, קוץ קטן לרש, מה יוכרת להיות מיד?
דלת.
זאת אומרת, ההפרש בין רש לדלת הוא הקוץ. כמה זה 196 בגימטריה? קוץ בגימטריה. יש תורה שלמה, נכון, יש תורה שלמה בדבר הזה, על ההבדל בין אחד לאחר. שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואילו המלאק, אמן, אויבי, שונא ישראל, היו רוצים שנאמר שמה ישראל, השם אלוקינו, השם חס ושלום, אחר. זאת אומרת, כל ההבדל הוא קוצו של יהוד, הקוץ הזה, הקוץ, שעליו נתלה בסופו של דבר אמן הרשע וכו'. נדבר בזה בענייני פורים. רק לשים לב לעניין הזה, סגור סוגריים, נחזור לענייננו. אברהם הולך לקנות את המערה, יש מסע ומתן שלם שיש לדון בו. יש פה המון עניינים סודיים, המון עניינים רזיים, המון עניינים של פנימיות התורה, שמות קודש, שמות מלאכים, נזכרים בפרשה הזו על ימין ועל שמאל, השם של קפיצת הדרך, השם של שם השם של ספירת הדעת, שמות מעין בית שמות, הכל. יש בפרשה הזו המון 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 סוד ורז. אל תשכחו, הפרשה עוסקת בקבר. קבר זה מקום תמון, זה מקום שלא רואים אותו, אתה לא רואה מה יש בפנים, מה יש בקרב של הקבר. זה אותם אותיות, קרב, בקרביים של הקבר אתה לא רואה מה יש, זה מכוסה מעין. אחד הדברים שהם פלא מופלא בפרשה הוא פסוק שכשאנחנו קוראים אותו המוח שלנו מחליק עליו, דיברנו בו, רק הוא חשוב להבנת השיעור ולהבנת העניין כולו, אבל כשמתבוננים בו הוא פסוק תמוע, הוא פסוק לא ברור, הוא פסוק שכל אדם, כל אדם, כל אדם ישאל את עצמו, רגע, איך זה יכול להיות? מה הולך פה? אחרי שאברהם אבינו משלם, וישמע אברהם אלפון וישקול אברהם אלפון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עובר לסוחר. סכום עתק, שלם. מה הפסוק הבא? ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרי השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה, לעיני בני חת, בכל באי שער עירו. וכל אחד שמתבונן עכשיו בפסוק, לא קורא אותו במרוצת הבעל קורא בשבת, שצריך להספיק לקידוש ב10:30, אלא קורא ומתבונן, הוא אומר, מה זה ויקום שדה עפרון? מה זה ויקום? מה זה ויקום שדה עפרון שבמכפלה של לפני ממרא? השדה והמערה וכו'.
חן מכר על מוכו.
חן מכר על לוקחו. אבל בואו תשמעו מה אומר הזוהר, ואחרי כן נקרא רגע אחד את רב צדוק הכהן מלובלין, ותבינו יסוד בחיים שלנו, יסוד, לא פחות מזה, יסוד. אומר הזוהר הקדוש ככה, אמר רבי אבא, סליחה, ככה זה, בואו ראה, אי אפרון אבך מבמערת מדך דאבך מאברהם בעלה יזבין לה לאלמה. הוא אומר, אם אפרון היה רואה במערה את מה שראה באברהם, לא היה מוכר אותה לעולם לא היה מוכר, אלא ודאי לא חמה במלוא כלום, אלא ודאי לא ראה בה בשדה הזה, במערה הזו, ולא כלום. כמו שכל אחד יכול לראות, כי הוא קורא למערה, כולם מדברים על זה שזה קצה שדהו, זה המקום, זה לא הזיבורית אפילו, זה ודאי לא העידית, זה לא הזיבורית, זה קצה השדה, זה המקום של הטרשים, של הג'ונגל, של הנחשים, של הקרבים, של מקום דוחה, אף אחד לא מתקרב אליו, זה מקום שלא מצמיח שום דבר. דאלת מילה התגליה אלא למעלה. תקשיבו למה שאומר הזוהר הקדוש. דאלת מילה התגליה אלא למעלה. שאין שום דבר מתגלה אלא לבעליו. אלא לבעליו. ובגין כך לאברהם התגליה ולה לאפרון. מששת ימי בראשית. נקבע שהמערה הזו עם השדה הזה היא שייכת לאברהם אבינו עליו השלום. לכן כל באי העולם ובתוכם אפרון החיתי לא רואים במערה שסוחר, שלא תסתכלו על זה, הוא היה רוצים 400 שקל כסף עובר לסוחר, רוצים לאברהם אבינו עליו השלום. לכן כל בני העולם יעברו לידה, יסתכלו עליה, לא יראו בה שום דבר. כשיבוא הבעלים שלה, מה יקרה כשיבוא הבעלים שלה? דבר פלא פלאות. ממשיך הזוהר בדבריו ואומר ככה: חם מכתיב ויקום השדה והמערה אשר בו, כי מה ממש קם לה. השדה קמה, נעמדה, מדלה אבל לעד אשתה. וזה דבר שלא היה עד אותו רגע שהשדה יקום. השדה לא זיהה את הבעלים שלו עד עכשיו. מגיע אברהם אבינו, השדה מזהה את הבעלים שלו, השדה קם. רבי אבא אמר, ויקום השדה ודאי קימה ממש, וקם ואיסתלה קמי אברהם. הוא עומד לפני אברהם. בגין דעד אשתלה התחזת תמן כלום. אף אחד לא ראה שם שום דבר עד אותו רגע. ואשתמה דעב תמיר, מה שהיה מוטמן, מה שהיה סגור, מה שהיה תמון, מה שהיה צפון, קם ואיסטלק, קם ונעמד, וכדן קם כל הבנימוסוי, וקם ועלה, ואז קם הכל לתיקונו. מה אומר הזוהר הקדוש? הוא אומר יסוד בחיים. הוא אומר, אם דבר מסוים, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות בעל, זה יכול להיות אישה, זה יכול להיות... זה יכול להיות בניין, זה יכול להיות בית, זה יכול להיות אוטו, זה יכול להיות כל דבר. ושלך יעברו לידו גדולי הסוחרים, טובי המומחים, יסתכלו, לא יראו שום דבר. שום דבר מיוחד, כלום. שום דבר. מה זה? אין בה שום דבר בבחורה הזו. יעבור מרי, מי שצריך להיות בעלה, מי שצריך להיות הבעלים של אותו שדה, הבעלים של אותה אישה, הבעלים של אותו... להבדיל, כן? הבעלים של אותו רכב, זה לא משנה מה. פתאום השדה תקום לקראתו, והוא יראה את כל מה שיש בה ושאף אחד לא ראה לפני כן. פתח גן עדן יש במערת המכפלה. אתם יודעים איזה סודות יש במערת המכפלה? למה היא נקראת מערת המכפלה? למה היא נקראת מערת המכפלה? איך? אדם וחווה, קבורים זוגות. אז הוא אומר, אז מה הם קבורים זוגות? אז מה הם קבורים זוגות? בגלל זה נקראת מערת המכפלה. היא נקראת מערת המכפלה כי כנגד שני ההין בשם הוויה, י' ק' ו' ק', שני ההין, ה' ראשונה בשם הוויה והם שני, שנייה בשם הוויה, הן כפולות, ה' כפולה, שני ההין שם, גם עם ההילה הקדישה, גם המלכות. הכל נמצא בשדה הזה. אדם לוקח אישה, היא גם אמא שלו וגם הבת שלו. ככה זה שתי תפיסות, עליונה ותפיסה תחתונה של המציאות של אישה. זה דבר נעלה ביותר, מערת המכפלה, אף אחד לא ראה אותה עד שהגיע אברהם אבינו עליו השלום. כשאברהם אבינו עליו השלום, הוא פתאום רואה את מה שאף אחד לא ראה קודם לפניו. ומתי הוא זוכה בזה? מתי אותו אברהם אבינו זוכה בזה? המדרש תורח לספר שאברהם אבינו רצה להכניס אורחים, נגלו לו, פרשה שעברה, נגלו אליו המלאכים, והראה אליו אלוהים, אומר, העגל ברח, רצה להביא להם עגל, העגל ברח, רץ, 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 ואברהם רץ אחריו ביום השלישי למילה, קשה, כחום היום, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה, לא כתוב בשום מקום שהחמה חזרה לנרתיקה, זאת אומרת, בעוד שהחמה בנרתיקה, אף אחד לא יוצא החוצה, אברהם אבינו רץ, הוא עכשיו יצא למרתון. בגיל 99, לרוץ אחרי עגל ביום הכי חם בהיסטוריה, בלי תחבושות. בלי פדים של סופר פארם או whatever. והוא רץ אחרי העגל הזה. העגל הזה נכנס אל לאן? להסתתר אל פתח המערה. אברהם אבינו מגלה את המערה. ולא פחות חשוב, המערה מגלה את אברהם אבינו. לא פחות חשוב. זאת אומרת, קודם כל, להוריד לחץ, להוריד מתח. מה ששלנו, שלנו, מששת ימי בראשית, אנחנו נראה אותו, אנחנו נקבל אותו, זה שלנו ב-100%, לא צריך בשביל זה לעשות יותר ממה שצריך, יותר משתדלות על פי דין. מה שכן צריך זה לחולל איזה מצווה, זה לעשות איזה הכנסת אורחים, איזה גמילות חסד, איזה עניין שהוא מעורר למעלה את ההמשכה למטה. וזה הריצה אחרי העגל אצל אברהם אבינו להכניס אורחים, וזה אצל כל אחד מאיתנו, כל מה שהוא עושה, ודאי שאתם צדיקים כל יום עושים כמה וכמה פעמים וכל מיני עניינים שקשורים לגמילות חסד. גמילות חסד זה לא חייב להיות בכסף. גמילות חסד זה להקשיב למישהו, לעזור לו, להעביר זקן את הכביש, לעצור לסתקן פנצ'ר, לחייך. אין איזה גמילות חסד, להלבין שיניים, זה גמילות חסד ברמות הכי גבוהות. אדם מחייך למישהו בבוקר. אדם מחיה אדם, אדם אחר, אתה מתייחס אליו, אתה נותן לו חשיבות, זה מעורר למעלה את הכוחות העליונים כדי להמשיך למטה שפע בבחינת כחלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אנחנו מנדנדים את החבל פה למטה, ולמעלה, למעלה, למעלה, בעולמות העליונים זה עושה נדנודים ענקיים שממשיכים אין השפע בלתי פוסק, חזק, רציף, עד, איך השיר אומר, עד בלי די. עד בלי די. כן.
האדם הראשון, האדם מחווה, היו גבורים שם כבר הרבה לפני הפעם.
לפי הזוהר הקדוש, השלם ביא את זה באריכות, זה לא הזמן שלא מתכנס, אבל אדם היה קבור, חווה לא הייתה קבור. עד שלא נקברה שרה במערה, חווה לא נכנסה למערה. חווה נכנסה למערה עם שרה.
היא תקנה אותה.
היא תקנה אותה, עד אותו זמן לא הייתה רשות לחווה להתאמן במערה.
זה כל
אחי,
לא יודע שהאדם הראשון קבור?
לא. לא, לא,
לא,
הוא לא יודע.
הוא לא יודע.
לא רואים, כן, נכון, בדיוק, נכון מאוד.
אז אברהם ראה.
אברהם ראה, כי הוא הבעלים, אז הוא ראה את מה שאף אחד לא ראה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אמרנו שזו הפרשה שבה לראשונה בעם ישראל יש מוות. עד היום, אם נתקלנו במילה מוות, היא לא הייתה בהקשר דווקא של עם ישראל, נכון? בכל הדורות הקודמים כתלו בפרשת נוח, נכון? אז זה לפני כן בסוף פרשת בראשית כתוב בכל הדורות מי אדם הראשון, מה כתוב? כתוב כך, ויחי ויולד, נכון? בוא ניקח דוגמה את ירד. ירד ילד את מחויעל, מחייעל ילד ככה וכו'. סליחה, לא דוגמה טובה, כי לא, כי זה ייקח זמן עד שהוא ימות. רגע, כן, הנה, יפה. והיו ימי אדם אחרי הולידו יצאת 800 שנה והולד בנים ובנות, והיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה או 30 שנה, סוף פסוק, ויעמות. הוא מת, סוף פסוק, אין אחרי זה המשך. עכשיו הבן שלו, ויחי שת 5 שנים תתתתה והולד את אנוש, ויחי שת אחרי הולידו את אנוש כך וכך, והולד בנים ובנות, והיו כל ימי שת 12 שנה או 900 שנה, ויעמות. וכן עוד זו הדרך, כולם הם מתים, והמוות שלהם הוא תמיד יהיה סוף הפסוק. הוא סוף פסוק בתורה והוא סוף פסוק בעניין. הם סיימו ועכשיו הדור הבא ממשיך. אין רצף, אין רצף במובן הזה שזה מוות כמו שאנחנו רגילים לחשוב עליו. זה הפסקה של החיים, זה נגמר, יש סוף, זה נגמר. שרה היא הראשונה שכתוב לגבי המוות מעם ישראל, היא נפטרת הראשונה, ו... אוקיי? ו... לאחר שאנחנו רואים שסופדים לשרה ובוכים וכולי, מתעסקים בקבורה שלה. לא מצאנו זה בשום נפטר לפניה, שהתעסקו בקבורה שלו. יש אירוע, חנוך, הוא נלקח על ידי השם בגוף ממש, אז מזכירים את, את הפטירה שלו בעוד פסוק. אבל אין התעסקות בקבורה. זה משהו חדש. לכאורה, לפי הדורות הקודמים, אתה לא יודע, אולי שרפו את הגופות, אולי פזרו את האפר, אולי העלו אותם לפסגות מושלגות לפרוש שם למוות, כמו שיש מנהגים כאלה אצל אומות העולם במקומות מסוימים. אתה לא יכול לדעת איך היה, אולי הכל יכול להיות. אתה לא יודע, אין רמז בתורה. אגב, גם לא במדרשים, למעט אדם הראשון, שהמדרש אומר שהוא נטמן במערה. המדרש, לא בתורה. אין בתורה רמז, גם לא לגבי אדם ראשון, איך הוא סיים את חייו. כתוב בימות, סיים את חייו. שרה לא כך. שרה, אנחנו רואים שיש מושג שנקרא קבורה. אם לגבי, ושרה נקברת בחברון, כמו שהפסוק אומר, בארץ כנען, בקריית ארבע, היא חברון, בארץ כנען, איפה זה ארץ כנען, כל אחד יודע, זה ארץ ישראל. יש לאחיזה בארץ יש שתי בחינות. יש בחינה אחת שהיא בחינה, נקרא לזה אקטיבית. בחינה אקטיבית זה הבחינה של אברהם אבינו עליו השלום. הוא אברהם המהלך, הוא לך לך, הוא הולך בארץ ישראל לאורכה ולרוחבה. הוא יודע את הארץ, כמו שפעם היו שיעורי ידיעת הארץ, היינו עושים את האל בכל מיני תיעודים בארץ ישראל. שלח, סיירות, היו לזה הרבה מאוד שמות. אבל חוג ידיעת הארץ זה היה לדעת את הארץ. איך זה היה לדעת את הארץ? זה ללכת ברגל. לעבור את הארץ, לטייל ממקום למקום, ללכת ברגל. לקום מתהלך בארץ. אז עכשיו, מה זה ידיעת הארץ? כשאנחנו מדברים על ידיעה, אנחנו מדברים למעשה, כשמדברים על ידיעה, על זיווג, על חיבור, זיווג. כמו שכתוב בבראשית, ואדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד את קין. הידיעה היא חיבור, חיבור. אז אם הידיעה היא חיבור, והחיבור לארץ ישראל על ידי אברהם אבינו נעשה על ידי הליכה, אז אצל שרה אמנו זה בדיוק הפוך. החיבור שלה לארץ ישראל נעשה בקבורה. צריך להבין מה זה, אנחנו עוד לא יודעים מה זה, אנחנו רק יודעים שזה שתי בחינות שונות. המהלך הוא ודאי חי, והנקבר הוא ודאי לא חי. המהלך הוא בחינה של תנועה, יש לו תנועה, הולך, חוזר, ימינה, שמאלה, לאורכה, לרוחבה, יש לו תנועה. הנקבר לא זז, הוא נח, מנוחתו עדן, ינוח ושלום על משכבו, הוא לא זז. זה הרעיון, ההבדל הדרמטי בין חי למי שאינו חי, זה היכולת לזוז, להתנועע, לעשות פעולות, להיות אקטיבי בחיים. אז רואים שיש שתי בחינות, יש בחינה אחת שהיא בחינה של תנועה, בחינה של אקטיביות, ויש בחינה אחת שהיא בחינה של מנוחה, בחינה של אי תזוזה. מה אוחז יותר בארץ? פשט, בהבנה פשוטה, תנועה וקבורה, מנוחה.
קבורה חד משמעית. חד משמעית, זה פתאום ברור לכל, נכון? כי תנועה זה יכול להיות בארץ, זה יכול להיות גם לחוץ על הארץ. זה תנועה. אברהם אבינו יודע לרדת גם למצרים כשצריך. עם ישראל גולה מארצו. למרות שהם הלכו בארץ הרבה מאוד, ואפילו הרבה מאוד שנים. אבל המתים, מערת המכפלה זזה אי פעם לאנשהו? לא זזה. רחל אמנו זזה לאנשהו? לא זזה. היא עליהם הדרך, מחכה. מבקה את בניה, מחכה. מקום שלא זז. זאת אומרת, הקשר שלנו, קודם כל צריך להירגע, היו כל מיני אנשים שקוראים לעצמם אנשי רוח, שלהגו למנשקי מזוזות, להולכים על קברים וכו'. אז קודם כל צריך לדעת, ההתרפקות שלנו על קברים היא לא התרפקות סתמית. וצריך להבין את הנקודה. אנחנו מתרפקים על החיבור. קבר, בכלל, בכל הפרשה, אבל כל הפרשה עד רבקה. עד רבקה אמנו. שהאותיות שלה זה קבר אמי. רבקה. זה מהלך של מעבר מחושך לאור. מעבר מחושך לאור. מחושך. חושך זה אי ידיעה. חושך זה כמו שכחה. חושך אותיות שכח. חושך זה אי ידיעה. חושך זה אני לא רואה, אני לא יודע לאן ללכת, אני לא יודע מה לעשות. אין לי כיוון. חושך זה גלות. חושך זה השלילי בחיים. חושך זה כל הדברים שהם הפך האור. מה שהפוך מאור, אם תרצו, חושך זה מוות, ואור זה חיים. נכון? עכשיו תראו דבר מעניין. אם אני אסתכל על המילה קבר, קבר, הצירוף הבא שקוף בהתחלה, יש בסך הכל שישה צירופים אפשריים. יש שלוש אותיות, אנחנו למדנו בספר יצירה ששלוש אבנים בונות שש בתים. אז המילה קבר, קוף בהתחלה, אני יכול לכתוב או קוף בית ריש, או קוף ריש בית. נכון? יפה מאוד. הצירוף הבא יהיה שהריש בהתחלה. ריש יכולה להיות ריש קוף בית, יכולה להיות ריש בית קוף. ואחרי כן בית בהתחלה, יכול להיות בית קוף ריש, ואחרי כן בית ריש קוף. נכון? עכשיו תראו איך המעבר מחושך לאור קורה. הצירוף הראשון, קבר. קבר זה מקום חשוך לחלוטין, תמון באדמה, אם זה במערה ואם זה בקברים כמו שאנחנו, שאף אחד לא, שכולנו נחיה עד 1500 בבריאות טובה, עם כל האהובים וכל עם ישראל. אבל זה מקום חשוך, זה מקום שאין בו אור, הוא מקום מחוסה לחלוטין, אתה לא רואה שום דבר, חושך מוחלט. ולא רק שאתה בחושך, אתה גם בחוסר תנועה מוחלט. כי בחושך אמיתי אתה לא יכול לזוז, אתה תתקל בחפצים, אתה לא יודע לאן ללכת, לאן תלך. אחרי כן אמרנו, הצירוף הבא זה קרב, כי הקבר זה כשלוקחים את האדם ומכניסים אותו לקרביים של האדמה, נכון? כי עפר אתה ואל עפר תשוב, תחזור חזרה לקרב של האדמה, לקרביים של האדמה, לפנים, תהיה מחוסה, אתה לא רואה שום דבר. הצירוף הבא אמרנו זה רכב. יש כלל, ובדרך כלל אנחנו רואים אותו, וככה אנחנו יודעים שככה החיים, וככה העולם המערבי לימד אותנו לחשוב. זה נקרא חוק האנתרופיה, שבכל סדר, כל סדר שואף לאי סדר ולהתפרקות. כל סדר שואף לאי סדר ולהתרפקות. יש מדע שלם שעוסק בזה, שלא תתבלבלו. מה הכוונה? אנחנו יודעים שכל דבר מורכב מארבע יסודות. היסודות האלה נקראים אירמה, לא כמו הסופה שהייתה בארצות הברית, אבל אולי הסופה הכילה את ארבעת היסודות, זה יכול להיות. אירמה זה אש, רוח, מים, אפר. אש, רוח, מים, אפר. כמה יסודות ספרתי? ארבע יסודות. היסודות האלה הם גם כנגד י, K, פאף, K. לא, בלי להיכנס עכשיו, לא ניכנס לזה. אפשר להעביר שיעור שלם רק על ההתאמות האלה. אז יש אש, רוח, מים, אפר. בגוף של האדם נכללים כל ארבעת היסודות, וכאשר שורה בו נשמה, היא מחברת את ארבעת היסודות הללו. בסדר? להבדיל אלף אלפי הבדלות, אצל בהמה, שיוצאת הנפש הבהמית מהגוף שלה, ארבעת היסודות האלה מתחילים להתפרק. איך הם מתפרקים? הבהמה נכנס לקבר, בקבר היא בקרב האדמה, קרב האדמה גורם לה להרכב, רכב, ומהרכב שלה צומח, היא מדשנת את האדמה, זה נקרא גישון, נקרא, יש בלשון הקודש מילה שנקראת רבק. זה הרי מוזר, ואתם תראו שזה לא מוזר. כל אחד מכיר את הביטוי עגל מרבק, מופיע בנביא. בנביא כתוב עגל מרבק. מה זה עגל מרבק? עגל מדושן, עגל שפיתמו אותו. מרבק, השורש של מרבק זה שורש מקטל. השורש שלו זה רבק. ריש בית קוף. אז הדשן שהבהמה, כאשר היא פועלת לפי חוקי האנטרופיה, היא מתפרקת, הוא מדשן את האדמה, נכון? זה נקרא רבק. מתוך כך צומח מה שלא צומח, ומה קורה, מה קורה? מאיר הבוקר, יש פתאום אור, זה בוקר. וכשיש בוקר, זה כבר אור, והאור האולטימטיבי הכי חזק זה ברק. הנה הגענו מחושך לאור. הבנו עד כאן? יפה. עכשיו, מה זה קשור אלינו? זה קשור, כי הרבה מאוד פעמים בחיים יש דברים שלנו נראים קבר, וזה באמת יכול להיות דבר לא טוב, שמרגיש לא טוב, לא טוב, אבל התוצאה שלו זה שהוא מוביל לאור גדול, הוא מוביל לבוקר, לאור גדול. כל מה שאנחנו צריכים לדעת שיש תהליך כזה, שמעבר מחושך לאור, ויש לו שלבים, יש לו שלבים. יש שלב שהוא קבר, יש שלב שהוא בקרב, הוא כל כך בפנים, שהוא לא רואה איך הוא יוצא מזה. הוא כל כך בתוך הצרה, בתוך הבעיה, בתוך ההתלבטות, בתוך הריב, שהוא לא יודע איך הוא יוצא מזה. הוא בפנים, הוא נעול, סגור, הוא בקרב. ויותר גרוע מזה, הוא מתחיל להתפרק. הוא מרגיש שהחיים מתפרקים. לא עלינו ולא עליכם ולא על אף אחד. אבל זה יכול לקרות, זה קורה הרבה. זה יכול לקרות בקטן, זה יכול לקרות בגדול, זה קורה. כל אחד בטח מכיר, שמע על כאלה שזה קרה להם. אז עכשיו הוא ממש מתפרק, זה הרכב שאני שם זרע באדמה, כדי שהזרע הזה ינבוט ויהיה בסוף איזו שיבולת גדולה ומלאה גרעינים, הוא צריך קודם כל להתפרק. והוא מתפרק רק שהוא בקרב של האדמה. אם תשים את הזרע על האדמה, לא ינבט. זה דווקא צריך להיות בקרב של האדמה, כי האדמה, המקום החשוך, המקום הצר, הוא גילוי כוח ההתנגדות. מי שזוכר, דיברנו פעם במערכת ג' קווין, יש כוח התנגדות. יש פלוס, יש מינוס, צריך את הנגד בשביל שיהיה אור. והנגד זה תמיד קשה, תמיד, אתה צריך להיות הנגד. אתה צריך כל הזמן לגלות בחיים כוח התנגדות, כדי שהאור יעבור דרכך. תפיץ את האור. אז לגלות כוח התנגדות זה אף פעם לא קל. נכון? עכשיו, רבת עם מישהו. זה נורא קשה ללכת אליו וכס סליחה. זה לא קל. אבל אתה צריך לגלות כוח התנגדות. נכון? זה עוד יותר קשה שזה בין בעל אישה. ככל שאנשים יותר קרובים זה עוד יותר קשה. אני אגיד לה, היא תחשוב שאני ככה, היא תרגיש שאני חלש, היא תעלה לי על הראש, סליחה שאני מדבר בצורה כזו, בלשון זכר, זה נכון גם בווייס ורסה, אני רק נוח לי לדבר בלשון זכר. מה זה? אני סמרטוט, אני דרוש, אני אנטר, אני גיבור, אני חזק, לי יעשו כזה דבר, כך ידברו אליי, ליד ההורים שלה יעשה לי את זה, וזה משפילה אותי, כן? עכשיו נו, בוא נראה אותך יוצא מזה. לצאת מזה אתה צריך לבוא בגובה הנכון, וזה מצריך המון כוחות נפש. המון כוחות נפש, אתה צריך לעשות ממש כוח התנגדות. אתה צריך להתנגד לכל מה שאתה, כל התחושות שלך וכל מה שאתה חש וכל מה שאתה חושב, כל תפיסות העולם השגויות האלה וכו' וכו'. ואתה צריך עכשיו להגיד, תשמע, ככה שמעתי בשיעור, וכששמעתי את זה בשיעור זה היה כל כך הגיוני וכל כך נכון וכל כך אמיתי שאני חייב ליישם את זה. ומה שעכשיו גורם לי לחשוב שזה לא אמיתי זה כל הדברים השליליים שלי. זה לגלות כוח, אבל הכוח הזה מייצר אור. הוא מדשן ומצמיח. הוא מביא לבוקר, הוא מביא לברק. הפלא הזה הוא פלא שנמצא בחיים שלנו על כל צעד ושעל. גילוי הכוח הזה מחבר אותנו חזרה, מבטל את חוק האנטרופיה, אם תרצו. מבטל. ססון, אתה יכול לזכור לאלי אלוש? לא, לא, הוא לא הלך, הוא רוצה, הוא מתבייש. הכוח הזה מבטל את חוק האנטרופיה. הוא גורם ליסודות להתחבר פעם נוספת. הוא גורם ליסודות, לאש, רוח, מים, אפר, להתחבר. כשאנחנו קוראים ותם מוצרה בקריית ארבע, אי חברון בארץ כנען, אנחנו מבינים שמקרה האדם ומקרה הבהמה הוא לא מקרה אחד. יש הבדל. יש הבדל גדול מאוד. משום שאנחנו בחיים יש לנו דבר שלבהמה לעולם לא יהיה. יש לנו מודעות. יש לנו מודעות. המודעות הזו היא קובעת, כמו שלמדנו הרבה פעמים, נכון? למדנו גם על העניין של האני, שאני זה הכיוון אליו אני הולך, האן שלי, כמו לאן, כמו אנה. אנה זה לאן, רק כמו להגיד אני הולך לארץ, אני יכול להגיד אני הולך ארצה. אני הולך לאן אני הולך, אני יכול להגיד אנה אני הולך. ושם אי בסוף מבטל תלמד. אני, אנה, לאן, זה אותו ביטוי. השורש זה אן. מה הכיוון שלי? מה הכיוון שלי? מה קובע את הכיוון שלי? הדעת שלי, המודעות שלי קובעת את הכיוון. לאן אני הולך בחיים האלה? מה אני רוצה מעצמי? מה, באתי הנה להיות מתחינת שקדים? במה באתי לחלות את חיי פה? אדם חי, כל אחד מבין שהחיים שלנו פה, למרות הפעימה הזו של האינסוף שיש בכל אחד מאיתנו, יש בנו פעימה של אינסוף, אבל כל אחד יודע שבסוף סוף יש סוף לחיים. כל אחד את זה מבין. עוד 1,000 שנה, בסדר? אבל יש סוף. אחרי כמו אדם ראשון, 930 שנה, יש סוף. מתושלח, 969 שנה, יש סוף. יש סוף. למרות שבכל אחד מאיתנו יש פעימה של האינסוף שהיא באה לידי ביטוי בנשמה שלנו, שהיא חלק מהאינסוף ברוך הוא. היא חלק, היא חצובה תחת כיסא הכבוד, והיא חלק מהבורא. אז יש בנו את הפעימה הזו. אבל כל אחד יודע שבסוף מה יהיה? מגיע סוף. מגיע סוף, נכון? רק סוף הזה, הפעימה של האינסוף שיש בתוכנו, היא משאירה בנו איזשהו רשימו. גם אחרי שיש פרידה של הנשמה מהגוף. נשאר בגוף רשימו של הנשמה. זה נקרא בשפת... הרשימו שנשאר בגוף נקרא בלשון הזוהר הקדוש קיסטה, ואחרי כן המקובלים קיסטה דחיותה, שארית קלה שבקלות של נפש. איפה השארית הקלה שבקלות הזו של הנפש נמצאת? בעצם הלוז. בלי נדר נגיע ליעקב אבינו עליו השלום עוד פרשה 2, נדבר מעצם הלוז. מבטיח הם דברים מדהימים, נכון? יש לנו ללמוד את זה בתורה של רבנו, תורה כ"ב בלקוטי מוהר"ן, בתואל, עצם הלוז. בסדר, עכשיו וזה העצם שמה שמזין אותה זה הסעודה הרביעית במלווה מלכה במוצאי שבת. אז יש כיסתא דחיותא. הכיסתא דחיותא הזו של האינסוף היא רשימו, היא רק הרושם שנשאר, רושם קל שבקלים, קל שבקלים, דק שבדקים, אנחנו לא יכולים באמת לתפוס אותו. הוא לא מדיד, עד כדי כך הוא דק. הוא לא מדיד. אבל הוא הרושם שנשאר מהזמן שהנשמה הייתה מחוברת לגוף. עכשיו, זה נמצא אצל כל יהודי. כל יהודי, רשע, צדיק, כל יהודי. אבל אל הצדיקים, הרושם הזה, אצל הצדיקים הרושם הזה מספיק בשביל להחזיק גם את הגוף שלם. פילי פלאות, אבל יש עשרות, אם לא מאות, אם לא יותר מזה, סיפורים על צדיקים שאחרי עשרות שנים, רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, רק אחרי 22 שנה מפטירתו, יצאה לו תולעת מהאוזן. 22 שנה מפטירתו, הוא היה בעליית גג, היה עונה תשובות לחכמים, לאשתו. וכמו כן יש עשרות, אם לא למעלה מזה סיפורים, חלקם סיפרתי לכם. אבל הרב פינטו, שעצמותיו הובאו ממרוקו הנה, אנשים נגעו, קודם כל הגופה הייתה שלמה, אני אומר לכם עדויות ממקור ראשון. הייתי אז, היה לי משרד בקריית מלאכי, אני הכרתי את האנשים שהביאו אותו בעצמות. עדויות ממקור ראשון. הגופה הייתה שלמה עם שערות, והוא היה חם. תאמינו או לא, מי שרוצה יאמין, מי שרוצה לא יאמין. לא סיפרו לי, זה אנשים הזויים, אנשים סופר מכובדים, סופר אי אפשר לחשוד בהם שהם הם הזויים, ממש לא. אנשי עסקים, אנשים הכי רצינים בארץ, אמרו הוא היה חם. וכן אז זו הדרך עשרות אם לא למעלה מזה סיפורים, צדיקים שהגוף שלהם נשאר שלהם. למה? כי הכיסתא דחיותא, המעט מן המעט של הרושם שנשאר מזמן שהנשמה הייתה בגוף בשלמות, מספיק בשביל להחזיק את הגוף, לא בחיים כמו שאנחנו מכירים אותם, אבל מספיק בחיים בשביל שהגוף לא יתפורר, שחוק האנטרופיה לא ישתלט עליו, שאנחנו נהיה מעל חוק האנטרופיה, מעל הפירוד, מעל. זה פלא פלאות, אבל זה אומר כמה וכמה דברים מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד חשובים. הדבר הראשון שזה אומר זה שיש חיבור נשמה גוף, שהוא חיבור, שכאשר הוא חיבור נכון, הוא חיבור מברי, מחזק, מברי, עושה את הבן אדם בריא, חזק, מחיה אותו. והיו חיי שרה, זה מחיה אותו, החיבור הזה. מתי האדם נחלש, לא עלינו ולא עליכם, מתי הוא נעשה חולה? זה כאשר יש חללים, חללים בחיבור שבין הנשמה לגוף. הגוף נמשך יותר מדי אחרי תאבות, יותר מדי תאבות, זה לא חייב להיות תאבות מהדברים הקשים שכל אחד יכול לדמיין לעצמו, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על תאבות הכי פשוטות, תאבות למתוק, תאבה למתוק, הוא אוהב שוקולד, אוהב סוכר, אוהב פחממות, הוא מתאבל לזה, הוא לא שולט בתאבה, נוצר חלל. כמו שהזכרנו את העניין של מתוק, זה מת וב קצוות, מתוק זה מת וב קצוות. זוכרים את הוו קצוות? הוו בשם הוויה, שם הוויה יש בה וו. הוו הזו היא כנגד חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. שש קצוות, שש קצוות. שזה החלק, אין כזה זרנפין, זה החלק המשפיע להי של המלכות. בסדר? עכשיו אם הגוף שלנו זה המלכות, והנשמה שלנו זה המשפיע שלנו, של הגוף, אז עכשיו צריך משהו שיהיה חיבור נכון בין הוו קצוות, צריך למלכות, צריך שהמלכות תתנהג בצורה דומה למשפיע. דומה. זה נקרא שיווי צורה. נכון? למדנו שיווי צורה? זה צריך שתהיה איזושהי השתוות ביניהם. אמור לי מי חברך, אומר לך מי אתה. אם אתה בן אדם, בן אדם טוב וחסיד וכולך מלא מצוות כרימון, אתה לא יכול להסתובב עם אנשים שהם הפך המידות האלה. אתה צריך מישהו שיהיה משהו מתוך המידות האלה יהיה גם בו כדי להתחבר איתו, אוקיי? צריך שהגוף קצת יהיה לטובת הנשמה, מה שנקרא. שהוא יהיה לכיוון של הנשמה, שהוא יהיה במשהו דומה לה. הוא לא יכול למשוך כל הזמן רק לכיוון שלילי אחד. כל הזמן תעבוד, 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 תעבוד. כי באותו רגע ה-A הזו מתנתקת מהיות כ-ו, מהו, ועכשיו אין השפעה מהו, מהכוח הנשמתי, אל ה-A, אל המלכות. מהנשמה אל הגוף, אין השפעה. או שההשפעה כתוצאה מהמרחק נחלשת, או שהאיכות של ההשפעה נקטעת. כן, יש בצנרות, יש עכשיו קורוזיה. זה לא נקי, נכון? זה נקרא מתוק. המתוק גורם את זה. כי מתוק זה תאווה, כמו כל תאווה. שבאמת מה האדם נמשך כשהוא מתאווה? באמת הוא מחפש את המתיקות של התורה, הוא מחפש את המתיקות של השם. הוא לא יודע איך להגיע לזה, אין לו את הכוח לעשות את ההתנגדות, אז הוא מוצא את הנחמה שלו במתיקות של שוקולד, במתיקות של סוכר, במתיקות של פחממות, מה שזה לא יהיה. אני בכוונה לא מדבר על דברים אחרים, כל אחד לא צריך להפליג בדמיון בשביל להבין. אגב, זה כל הרעיון של רווק. מה זה רווק? רווק, אדם רווק, מה זה רווק? זה שהוא אין לו וב קצוות, אין לו את הוב קצוות, הוא רק וב קצוות, סליחה, הוא הפוך, הוא רק וב קצוות, אין לו את האיש של המלכות, הוא רק משפיע ואין לו את האישה בשביל לזה, הוא נקרא רווק, רק וב קצוות, מתוק זה מד וב קצוות. לחזור לענייננו, אם אנחנו מבינים את העניין עד עכשיו, אז אנחנו למדנו עוד כלל, למדנו עוד כלל. הכלל הוא שאנחנו כדי להיות בריאים, להיות חזקים, להיות חיים, להיות משפיעים, להיות תוססים, צריכים שהחיבור שבין הנשמה לגוף יהיה כזה, שגם כאשר ננוח נהיה בסוג של מנוחה כזו, גם אז עדיין יישאר הרשימו בצורה כל כך חזקה, שאנחנו נוכל, איך להגיד, נוכל לחיות גם אחרי החיים פה. תכף אני אקרא לכם איזה ביטוי שתיים של חז"ל, אתם תבינו מה אני אומר בדיוק. אנחנו יודעים, אפילו לא רק מאמינים, יודעים שהחיים פה הם לא ההתחלה ואפילו לא הסוף. החיים פה הם תחנת מעבר, נכון? פרוסדור בלשון חז"ל, פרוסדור. איך אדם עובר לחיים הבאים? בכוונה אני לא אומר שאף אחד לא... מי שחושב שהעולם הבא זה החיים הבאים, הוא טועה. הוא טועה. הוא מפסיד את העולם הבא. העולם הבא הוא פה. כשאני אומר למישהו ברוך הבא, הוא כבר פה. אני אומר לו ברוך הבא. הבא זה כבר פה. זה מי שנמצא כבר פה. הוא הבא. הוא זה שבא. אני לא מדבר על העולם אחרי העולם. אני מדבר על העולם. לא נקס בדיוק, זה זה שאני אומר לו וולקאם, זה זה שכבר פה. העולם הבא זה דרגה במודעות של החיים שלנו פה בעולם הזה. זה העולם הבא. כשאתה מגיע אליו, אל הדרגה הזו, אז אתה כבר בעולם הבא. עכשיו יכול להיות שאדם יהיה בעולם הבא ויחזור לעולם הזה. הוא יהיה בעולם הבא כמה ימים. או במעשה מסוים הוא יגיע לעולם הבא, ואז יחזור לעולם הזה. ויכול להיות שהוא גם מתקדם, וכל הזמן ילך מעולם לעולם, מעולם לעולם, וכל הזמן יהיה בעולם הבא. יהיו לו עולמות נפלא מאוד. עכשיו יש עולמות, יש מה שנקרא, ראיתי תיאוריה עכשיו, התפרסמה תיאוריה, שנקראת יקומים מקבילים. זה לא ממש עכשיו, זה כבר בשנים האחרונות, 3-4-5 שנים האחרונות, עם הקוונטים ועם התיאוריות של הקוונטים, אז פיתחו גם את התיאוריה. זה לא משנה, יש מאחורי מדענים, ממש, ואנשים רציניים. אני לא מזלזל כי אני לא יודע מספיק וכולי, אבל זה נשמע לי כאילו, הלו, לאן אתם הולכים? בואו תשמעו מה יש ליהדות לומר ותתיישרו. מה צריך לטעות? כמה צריך לטעות בעין בסוף להגיע לאמת? אנחנו יודעים שכשאדם מסיים את החיים שלו פה, שכולם יחיו עד 1,000, הוא מתחיל חיים אחרים. איפה החיים האלה ממשיכים? ביקום מקביל לצורך העניין, בסדר? אני משתמש בביטוי הזה למרות שהוא לא ביטוי של חז"ל. ביטוי, חז"ל מדברים על עולם אחר. בסדר, מי שרוצה לקרוא לזה גן עדן, נקרא לזה. לא רוצה עכשיו לקרוא לזה ביטוי, כי כל ביטוי כזה צריך להסביר אותו. לא להבין אותה, שום דבר כפשוטו. אתה צריך מודעות. להגיע לעולם הבא, אתה צריך לבוא עם מודעות. מודעות. כי גם בעולם הבא, אתה ממשיך לחיות. עכשיו עוד פעם, זה לא העולם הבא במובן של זה שבא פה עכשיו, מה שדיברנו קודם. עכשיו נדבר על העולם הבא כמו שרוב העם מדבר עליו, כמו העולם המקביל, היקום הבא. העולם שאליו אני אלך, בסדר? או אליו נלך. כן, אומר הזוהר הקדוש, והוא דבר, שנבין את עצמנו. אומר הזוהר הקדוש ככה, ותמות שרה זה הגוף. בקריאת ארבע, אלו ארבע יסודות. אני לא מתרגם אפילו, זה לשון הזוהר. במדרש הנעלם, לשון הזוהר. אי חברון, כתוב, ותמות שרה בקריאת ארבע, אי חברון בארץ כנען. בקריאת ארבע, אלו ארבע יסודות. אי חברון שהיו מחוברים בגופו בחייו. בארץ כנען, בעולם הזה. בעולם הזה. הבוחר אדם בזמן מועט. יפה מאוד. ושרה זכתה בכל היסודות האלה. היא הייתה מחוברת בחייה לכל היסודות, כמו שכל אחד מבין ששרה זה לשון שררה, שליטה של הנשמה של שרה בגוף הייתה מוחלטת. מוחלטת. היא אפילו הייתה מסוגלת להגביל את אברהם אבינו עליו השלום. נכון? וזה הזוהר אומר, אברהם זה הנשמה. זה הייתה מגבילה אותו, לכן היא לישון שררה. שרה זה לישון עשרה, כך וכך, כן? זה מאוד. אמר רבי אחא, אותה הנשמה ממש, ואותו הגוף, אני לא מתרגם, אני מקריא לכם מדרש הנעלם בזוהר, כמו שהוא. כי אם מתרגם, אתם יכולים לחשוב, אולי הבאת לכם איזה פרשנות משלי. לא, לישון הזוהר, מקריא. אותה הנשמה ממש, ואותו הגוף ממש, עתיד הקדוש ברוך הוא לעמידם בקיומן לעתיד לבוא. אם אתה חושב, בעולם הזה הייתי איזה דובה לשמנמן וזה, בעולם של העתיד לבוא, אני אתעורר איזה מצ'ו, איזה שרמנטי כזה, זה מלא שערות וזה, זה לא המקרה. לא המקרה. כמו שהלכת ככה תקום, אבל לא כמו שהלכת, זה מה שצריך להבין. אותו הגוף זה ארבע יסודות, זה הכוונה. מה שחשוב פה זה העניין של הנשמה, אבל שניהם יהיו שלמים, אומר הזוהר הקדוש, תכף אני אקריא לכם עוד ביטוי אחד. במה הם יהיו שלמים? בתשלום הדעת. זאת אומרת, עיקר העניין, עיקר לא בוודאי מבחינת רוב, זה כל העניין, אבל זה עיקר מבחינת חשיבות, זה הדעת. הדעת שאיתה אתה יוצא מהעולם, והדעת שאיתה אתה מתחיל את העולם של לעתיד לבוא. עם הדעת שרכשת פה, עם הדעת הזאת אתה ממשיך את העולם של לעתיד לבוא. עכשיו, תעצרו רגע פה ותזכרו. אמרתם גם לפני 10 דקות רבע שעה, שהדעת, שהמציאות שלנו בעולם הזה, זה לא מציאות ראשונה. אתה לא יודע אם כבר היית בעולם אחד, ועכשיו אתה ממשיך את הבא. זאת אומרת, יכול להיות שהדעת שאתה נמצא איתה עכשיו, הדעת שיש לך עכשיו, היא איך שיצאת מהעולם הקודם. אז כל מה שקורה, כל אדם זה הדעת שלו. אדם זה הדעת שלו. נכון? 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 אי אפשר לבוא בטענות, לא לקדוש ברוך הוא, לא להורים שלנו, לא לחברים, לא למורה, לא לגננת תקווה, אי אפשר לבוא בטענות. למה? כי אני באתי עם זה. הסטארט שלי, נקודת המוצא שלי, זה הדעת שהייתה לי שבאתי הנה. עכשיו אני צריך לראות איך אני מבטיח שבעולם של העתיד לבוא, אני לא אגיע עם מציאות של דעת של טמבל, של ילד קטן, אם לא קלקלתי את הדעת בגלגול הזה. זה המציאות, זה העניין החשוב, זה העניין הדרמטי. חוץ מזה שאתה חי, הרבה יותר טוב אם אתה רוכש דעת, הרבה יותר נכון, אתה לומד את הכללים, לומד את המפתחות לחיים, אתה יודע מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות, מה כשאתה עושה התגובה של היקום, של הקדוש ברוך הוא, של המציאות, של החברה, של אשתך, של הילדים, תהיה תגובה כואבת, ומה כשאתה עושה, תקבל בדיוק הפוך, תגובה רכה, אוהדת, שמחה, טובה, מפרה, מחזקת, מצמיחה, כל הביטויים החיוביים.
דעת, חוכמה ולצדק.
זה הכל תלוי בדעת. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אין לך כלום. תבינו, זה כל הרעיון, כל הרעיון. אמרנו, תורה ראשון הוראה, צריך ללמוד. בשביל שיהיה לנו הוראות לחיים. למה אני צריך הוראות לחיים? כי אני במסע. ובמסע אני צריך הוראות, אני צריך לדעת אזימותים, אני צריך לדעת שספרו לי צעדים, אני צריך ווייז. מה הווייז? הווייז זה התורה הקדושה. זה הווייז. עכשיו אני צריך ללמוד אותה, כדי להבין אותה, ואני צריך להפנים אותה וליישם, זה נקרא דעת. דעת זה לא אינטליגנציה, זה חוכמה. חלק מחוכמה לפחות. דעת זה החיבור שבין האינטליגנציה ובניין הרעיון, והיישום שלו בעבודת המידות פה בארץ, זה דעת. עד המעשה, עד עולם המעשה ממש, עד זה שאני הולך ועושה מעשה טוב, עד זה שאני הולך ואומר מחמאה, עד זה שאני הולך וגומל חסד. זה דעת. אם רק למדתי, ואפילו פיתחתי את הרעיון בראש, ולא הורדתי אותו לכלי המעשה, למה שנקרא בנים, אז הדעת שלי היא ריקה, היא לא שווה שום דבר, אין דעת. לא פיתחתי כלי של דעת, פיתחתי חוכמה, פיתחתי בינה, לא פיתחתי את הקשר ביניהם. וזה עיקר הדבר, כי אם הדעת הזו אני אקום לעתיד לבוא. לא רק אחיה פה, אלא גם אקום לעתיד לבוא. עכשיו, מי שחושב שזה לא מציאותי, רק יחשוב על המשל שמספרים אותו בתור בדיחה לפעמים. אבל ודאי שאם הייתי עכשיו מתחבר לעובר בביתנו של אמו הערה ושואל אותו, מתוקי, אתה רוצה לצאת החוצה? הוא אומר, בשום פנים ואופן לא. אני נמצא עכשיו באופטימום, במציאות הכי נעימה. אי אפשר לעשות לי משהו יותר נעים. אני נמצא בעולם שכולו טוב. אני עטוף במים חמימים בטמפרטורה הנכונה. יש לי אוכל, שתייה, כל מה שאני זקוק, ויטמינים, חיסונים באופטימום, בצורה המיטבית ביותר שיש. לא יהיה לאף אחד, אף פעם, עלי אדמות, יותר מה שיש לעובר בבית אנימו. אני לא צריך להתחשב באף אחד. אני יכול לפרק לאמא שלי את השיניים בשביל לקר סידן. אין לי שכנים, אף אחד לא מציק לי. אני פה טוב לי. אני שומע קולות פחות חזק. אני רואה אור בלי שהוא סנבר אותי. מה רע לי פה? לא רוצה החוצה, לא רוצה. יש בחוץ עולם. שמע, אתה תראה כמה גוונים, כמה צבעים, כמה זה. אני אגיד לך עובר, תגיד לי על מה אתה מדבר, מי רוצה, לא רוצה, לא. עזוב אותי במנוחה. עכשיו תחשבו שכל אחד מאיתנו הוא עובר בבטן אמו. מה זה קבר? חז"ל קוראים לרחם של האישה קבר. ככה הם קוראים לו. אדם נמצא בקבר, אומרים לו קום, הוא אומר לא רוצה. מה רע לי פה? חם לי ונעים לי והאדמה עוטפת אותי, כי אפרת ולפרת שוב, שבתי אל האמא המקורית שלי. הכל טוב. למה לצאת? מה רע לי? יש לי הכל, לא חסר לי כלום. אפר זה דבר, מכל היסודות אפר זה היסוד הכי נמוך. הכי נמוך. נכון? פתאום יש לך, ותראו מי אברהם קונה את זה, מאפר קטן, מאפר קטן, מאפרון. הוא קונה את המקום הזה דווקא שם, של האפר. את האפר, כי אפר אתה ולאפר תשוב, אז אתה קונה את זה מהאפר הכי קטן. ואם אתם רוצים את הסיום של הרעיון הזה,
אומר הזוהר, והוא גוף הממש, והיא נשמת הממש, אותו גוף, אותם שמה, זמין קודש הבריך הוא להטבה לאלמה כמקדמין. עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותם לעולם כמקודם. עכשיו לא להיבהל, כמקודם זה לא שמעת זקן בלי שיניים, אתה תקום זקן בלי שיניים, זה לא הכוונה, כמקודם זה הפוך, אתה תקום שלם, הגוף. אבל עם הדעת שרכשת פה. אין איסורים יותר גדולים לנשמה מאשר להיוולד לעולם עם דעת מצומקת, מועטת, קטנה, לא רצינית. אין. ההבדל הוא דרמטי. אין. עכשיו תסתכלו על כל הביטויים של הדעת שקשורים בחז"ל, יצא מדעתו, לא עלה על דעתי. כל הביטויים האלה, תבינו, כל החיים שלנו מקופלים בדעת הזו. הכל. איך אדם יכול להתאבד? רק שיוצא מדעתו. איבד עצמו לדעת. איבד עצמו לדעת. מה זאת אומרת איבד עצמו לדעת? למה לא איבד את עצמו לחוכמה? למה לא איבד את עצמו לבינה? למה לא איבד את עצמו לשכל? מה זה איבד את עצמו לדעת? הוא איבד את הדעת. אז הוא בעצמו איננו. איבד את עצמו. זה המשמעות. והפוך בדיוק אצל שרה ממנו עליה שלו. שהיא נקברת, היא נקברת אחרי שהיא בדעת שלמה. ולכן החיות שלה היא כל כך משמעותית. דורות על דורות על דורות על דורות, עד ימינו אנו, כולנו. אנחנו הבנים של אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. מי האמא הראשונה שלנו? שרה. לא נס לך. כמובן שאפשר לדבר בשרה, במעשים שלה, בתיקון שהיא עשתה לחווה אימנו וכולי, עוד שעות רבות, אבל שעה מאוחרת, אז אני לא רוצה להחזיק אתכם זה. רק לדעת, אנחנו בפרשה הזו עוסקים בתחיית המתים, לא במוות, אנחנו עוסקים בתחיית המתים. בלי נדר נרחיב בזה בשבת, בעזרת השם. יהיה רצון שזכה לביאת את התיקון בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.